שלום לכולם. ברוכים הבאים לפרק מספר 4. שלום לאופיר קרין.
שלום קרן.
כן, כאן קרן מור, צריך להגיד. אוקיי, אז בואו נזכר רגע מה היה בפרק הקודם. אז אחרי הפרק הקודם של אופיר ומתן, אני מרגישה מאוד בנוח עם הגדרה של אינטגרל או אמיתי, ואולי קצת יותר בנוח גם למה בחרו להגדיר את זה ככה, ולא בדרכים אחרות. הנושא של היום, של הפרק של היום, זה למעשה לדבר על התכנסות בתנאי. אז לפני שנגדיר מה זה אומר התכנסות בתנאי, אולי אני רק אעיר הערה שאולי היא כבר היא ברורה, אבל נכון, במקרה שיש לנו פונקציות שהן שומרות סימן, נכון? ואם אנחנו זוכרים מה זה אומר אינטגרל או אמיתי, אז זה פשוט שאלה של קיום של גבול של פונקציה, של הפונקציה האינטגרלית, נכון? להסתכל על אינטגרל עד איזשהו מקום. יש לי איזשהו ביטוי עכשיו, פונקציה של X, נכון? ואז אני שואלת האם הגבול שלה קיים באיזושהי נקודה בעייתית, סופית או אינסופית, נכון? אז אם הפונקציה באמת שומרת סימן, נניח שהיא שלילית, רגע, אז באמת, מה אני יכולה להגיד על הפונקציה הזאת? שהיא פשוט פונקציה שהיא מונוטונית עולה.
בדיוק.
נכון? אני סוכמת דבר, אני מוסיפה רק דברים שליליים, אני יכולה רק לעלות, צוברת שטח, אוקיי? ואז אנחנו יודעים אחד ואחד שהגבול קיים במובן הרחב, נכון? ואז השאלה שיותר קל לי לתקוף, כי אני יודעת שהגבול קיים במובן הרחב, אז כבר יש לי כלים, אני מספיק לבדוק על את הצדרה, נכון? לבדוק את הגבול וכולי, אז זה מקרה שהוא יותר קל במובן הזה.
נכון, וגם יש לנו כל מיני מבחני התכנסות כאלה לפונקציות.
נכון, ולצערנו, או לא לצערנו, נכון? כי יש עניין, לא כל הפונקציות הן כאלה, נכון?
למזלנו.
למזלנו, נכון? שיהיה קצת על מה לדבר. אז באמת לא כל הפונקציות כאלה, והיום אנחנו הולכים לדבר על המושג של התכנסות בתנאי. אז בוא, אופיר, בוא, בבקשה, תספר לנו על ההגדרה.
נכון, אז כמו שאמרת, אז אנחנו, שוב, אז ההגדרה של אינטגרל לא אמיתי, כמו שאמרנו, אמרנו בפרק הקודם שיש ככה שתי סיטואציות, או מצב שהפונקציה לא חסומה בסביבה של נקודה מסוימת, או שאנחנו רוצים לעשות אינטגרל על קטע שהאורך שלו, ככה במרכאות, הוא אינסופי. זה אותה הגדרה במקרה שלנו, אבל סתם ככה כדי לסדר את הדברים, בואו נדבר הפעם על קטע אינסופי, במקרה הזה אין הבדל באמת, אבל ככה בשביל הפשטות, יהיה לנו פונקציות, נגיד, מ-0 עד אינסוף, שתחום ההגדרה שלהם הוא בין 0 לאינסוף ל-R, ואנחנו רוצים לדבר על האינטגרל מ-0 עד אינסוף של הפונקציה. אז כמובן, הפונקציה צריכה להיות אינטגרבילית על כל תת קטע, עם כל התנאים שאנחנו מכירים. אז אמרנו להגיד שהאינטגרל מתכנס, זה להסתכל על הפונקציה, שלפעמים מסמנים אותה ככה F גדול, עם הפונקציה שבפנים היא F קטן, שלוקחת נקודה X ועושה את האינטגרל, במקרה שלנו, מ-0 עד X. של הפונקציה שלה אנחנו עושים אינטגרל, ולוקחים את x לאינסוף ושואלים אם הגבול קיים. אז כשאנחנו מדברים על התכנסות בתנאי, אנחנו מדברים, אז בהגדרה זה המצב הבא, יש לנו פונקציה f קטן, שעבורה האינטגרל מ-0 עד x, כש-x שואף לאינסוף, הגבול הזה כן קיים, כלומר האינטגרל של f כן מתכנס, אבל אם אני אקח את אותה פונקציה f ואשים עליה ערך מוחלט, ואני אשאל האם האינטגרל שלה מתכנס, אז התשובה תהיה לא. אוקיי? אז שוב, במצב שהאינטגרל בערך מוחלט לא מתכנס, אבל האינטגרל בלי ערך מוחלט כן מתכנס, לזה אנחנו אומרים שהפונקציה, האינטגרל שלה מתכנס בתנאי.
אוקיי.
אם האינטגרל שלה גם בערך מוחלט היה מתכנס, אז אנחנו אומרים שהאינטגרל מתכנס בהחלט, ותוצאה של זה שגם האינטגרל בלי ערך מוחלט מתכנס. אוקיי? זה אמור מאוד להזכיר לנו את המילים האלה של התכנסות בהחלט ותנאי, שראינו אותם כבר בתורים.
כן.
אז בתורים ראינו את אותו מצב, יש לנו סדרה שאנחנו סוכמים אותה ככה, סוכמים אינסוף איברים, מסתכלים על הטור. אם הטור עם ערכים מוחלטים מתכנס, זה אומר שהטור מתכנס בהחלט, ואם הטור מתכנס רק בלי ערכים מוחלטים, זה אומר שהטור מתכנס בתנאי.
כן. אז כלומר, אתה אומר, אם את יודעת שהאינטגרל שלך מתכנס בהחלט, אז על הדרך את כבר יודעת שהאינטגרל שלך מתכנס במובן הרגיל, נכון?
נכון.
שזה נחמד. כאילו, זה מביא חסם, החסם הזה לא רע, עובד בלא מעט מקרים.
הרבה פעמים זה מספיק, ובגלל זה באמת אולי הדבר הראשון שהיינו עושים כשאנחנו באים לתקוף בעיה של התכנסות אינטגרל, זה אולי קודם לבדוק התכנסות בהחלט.
כן, לנסות לחסום את זה, נכון, נכון. כאילו, גם בזה שאנחנו שמים ערך מוחלט, אנחנו במצב של אי שלילית, ואז, כמו שדיברנו בהתחלה, זה מצב אולי יותר קל, אבל זה רק חסם, זה לא מספיק טוב, נכון? והאינפורמציה שאנחנו מאבדים בלשים ערך מוחלט, אז אנחנו לא מתחשבים בקיזוזים, נכון? שיכול להיות לי מצב שאני, אוקיי, יש לך הרבה מאוד גורמים, הרבה מאוד איברים, אבל בפלוס מינוס, ולכן אינטואיטיבית זה עדיין יכול להתכנס, נכון?
נכון, אז באמת אותה תופעה כמו שראינו בתורים, גם באינטגרל, אנחנו חושבים עליו כאילו ככה, האינטגרל מתקדם לאט לאט לכיוון, במקרה של הדוגמה שלנו, לכיוון אינסוף, אוכל עוד ועוד שטח ככה, צובר עוד ועוד שטח, רק שעכשיו, ברגע שהפונקציה שלנו היא שלילית, אז אנחנו קצת מרחיבים את הראש, כאילו, את ההבנה שלנו של המילה שטח. אנחנו כל הזמן אומרים, שטח מתחת לגרף, שטח מתחת לגרף. אבל עכשיו אנחנו מבינים שיש פה איזושהי מין משמעות קצת יותר עדינה למילה שטח, כשאנחנו מדברים על אינטגרל של פונקציות, וזה מין שטח עם סימן.
נכון.
אז כשהפונקציה נמצאת ככה מתחת לאפס, אנחנו חושבים על זה עדיין כשטח, אבל עם סימן מינוס. אז האינטגרל שלנו ככה לאט לאט אוכל עוד שטח ועוד שטח, אבל בגלל שיש חלק ממנו בסימן חיובי, חלק ממנו בסימן שלילי, אז יכול להיות שככה הכיזוזים גורמים למצב שבו האינטגרל מתכנס, אבל אם היינו לוקחים הכל רק בקטע של שטח חיובי ושמים ערך מוחלט, אז מבחינת גדלים זה לא היה מספיק. כלומר, הפונקציה לא הייתה, כמו שהטור למשל, לא דואך מספיק מהר כדי להתכנס בהחלט, אבל איכשהו הכיזוזים האלה גורמים לו להתכנס. אז זה באמת תופעה מאוד מאוד דומה לטורים.
נכון. וגם, אוקיי, אז בואו נזכר רגע בחדווה אחד, כשדיברנו על טורים, על התכנסות בתנאי של טורים, אז לפני שניסחנו את הקריטריונים המפוארים שנדבר עליהם תכף.
מפוארים.
כן, מפוארים מאוד. אז התחלנו עם טור לייבניץ, נכון?
נכון.
על הדוגמה הכי בסיסית זה המינוס אחד ב-N, נכון? טור של מינוס אחד ב-N חלקי N, נכון? שיש לי החלפות סימן פלוס מינוס, כל פעם אני מוסיפה או מחסירה גורם קטן יותר מכל מה שהיה קודם. נכון.
נכון, אז זה באמת הדוגמה הראשונה שראינו כשדיברנו על טורים, על התכנסות בתנאי, זה הדוגמה הראשונה, כי הטור ההרמוני 1 חלקי N מתבדר, בסדר, זו הייתה התוצאה אולי הכי מרכזית שלנו בהגדרה של טורים, אבל אז רואים, אופה, אם שמים מינוס 1 ב-N, כלומר לוקחים כל איבר בסימן שונה, זה כבר מתכנס.
כן.
הרי אם נשים ערך מוחלט, אז מינוס 1 ב-N יעלה.
כן, אז אולי נביא...
זו תופעה מעניינת.
כן, אז אולי ננסה להביא דוגמה מקבילה, טוב, זה בסדרות, ננסה להביא דוגמה מקבילה בפונקציות, נכון? מה זה אומר תכונת לייבניציות כזאת בפונקציות? אז בוא נחשב על פונקציה נחמדה, כאילו רציפה, שמחליפה סימן במקומות שאותם אנחנו מבינים, למשל סינוס X, נכון?
למשל,
נכון? היא פלוס מינוס בבלוקים של פאי K עד פאי K ועוד אחד, נכון?
יש לה מחזור כזה עד פאי שהיא חיובית, ואז מחזור עד שני פאי שהיא שלילית, ואז ככה וככה לא.
אבל זה לא בדיוק, אין לי פה את הלייבניציות, נכון? כי פשוט האינטגרל של סינוס X, אנחנו יודעים, הוא לא קיים, נכון? דרך אחת היא פשוט לחשב את הקדומה, והגבול לא קיים, הוא פשוט כי יש את הגבוהות האלה לאורך כל הזמן, לאורך כל הציר.
כלומר, האינטגרל לא מתכנס, אנחנו כל פעם צוברים, אנחנו עוברים כזה במרכאות גבעה חיובית, אנחנו צוברים שטח של שניים, של שתיים כאילו, ואז צוברים גבעה שלילית, זה בדיוק אותו שטח, רק במינוס, ואז זה כזה פלוס שתיים, מינוס שתיים, ותלוי איפה נעצור, זה לא יהיה משהו שמתכנס.
בדיוק. אז הסינוס X זה לא מספיק טוב. אבל, כי אני רוצה ליצור מצב שלא רק שיש לי החלפות סימן, נכון? המקביל זה כמו לקחת מינוס אחד ב-N.
מינוס אחד ב-N, בדיוק.
אז אני רוצה גם להכפיל את זה באיזה משהו שיגרום לזה, כל פעם להחסיר או להוסיף משהו קטן יותר, נכון?
נכון, אנחנו רוצים שהשטחים שאנחנו כל פעם מוסיפים ומחסירים, ילכו ויקטנו.
נכון, אז דרך אחת לעשות את זה באמת, אז אפשר לקחת את הסינוס X הזה, כל נסתכל על סינוס X, נסתכל על סינוס X בריבוע. כן, מה טוב בזה עכשיו? נכון, היה לנו את הגבוהות האלה.
סינוס של X בריבוע.
כן, סינוס של X בריבוע. כן, ומה טוב בזה שעכשיו הגבוהות, אוקיי, יש לי עדיין את הגבוהות האלה, אבל ההבדל המהותי פה, זה שהרוחב של הגבעה, הוא הולך וקטן, כי עכשיו, נכון, לסיים גבעה, אני מסיימת אותה בשורש פאי, במקום פאי, נכון? מתחילה מהתחלה, מ-0 עד שורש פאי, ואז משורש פאי עד שורש 2 פאי. שורש 2 פאי, שורש 3 פאי, ובחד ואחד. זה תרגיל לחד ואחד, להראות ששורש פאי K מינוס שורש פאי K מינוס 1, זה הולך ל-0 כש-K נורא נורא גדול. כלומר, הרוחב של הגבעות הולך וקטן עם הזמן.
כן, אז אנחנו מדברים פה על רוחב של גבעות, וזה מאוד עוזר ככה לאנשים, אם תציירו לעצמכם איך זה נראה, אבל כל אחד איך שהוא חושב על זה, כאילו אפשר לחשוב על זה כרוחב, או כאולי הזמן שלוקח לי כדי לעבור, נכון. התחלתי באפס, מתי אני אגיע לפעם הבאה שהוא מחליף סימן, אני אגיע עכשיו במקום בפאי, אני אגיע בשורש פאי.
נכון.
כלומר, אני צריך לעבור שורש פאי דרך, ואחרי זה אני צריך לעבור את ההפרש בין שורש 2 פאי לשורש פאי, ואחרי זה את ההפרש בין שורש 3 פאי לשורש 2 פאי, ואז מה שקרן אומרת זה באמת שהאורכים האלה, הזמן שאני צריך לעבור בין במרכאות גבעות, הוא שואף לאפס, זה הולך וקטן.
וכל פעם בסימן פלוס ומינוס, כלומר כל פעם אני מוסיפה, מתחילה משטח מסוים, מוסיפה משהו קטן, מחסירה משהו קטן יותר ממנו, מוסיפה משהו שיותר קטן מהקודמים, וכן הלאה וכן הלאה. כן, ובאמת זו אינטואיציה לא רעה להתחיל לחקור את ההתכנסות של האינטגרל של סינוס של X בריבוע.
נכון, אז בעצם, אז יש פה כמה פרטים שאנחנו ככה קצת לא מדברים עליהם עד הסוף, אני מאוד ממליץ לכולם לנסות אותם, אבל אז אנחנו, בואו נגיד את הדבר הבא בלי להוכיח, כאילו, אז אנחנו אומרים שהשטח בערך מוחלט נגיד של סינוס X בריבוע, או כאילו של סינוס X בריבוע בין שורש פאי K לשורש פאי K ועוד אחד, הוא כפונקציה של K, K הוא איזשהו מספר טבעי, זה איזושהי סדרה מונוטונית יורדת. אני מדבר רק על השטח בלי הסימן, זה איזושהי סדרה מונוטונית יורדת. זה לא מיידי, אנחנו מדברים פה על הרוחב ואלה ככה. לראות את זה בציור, אפשר גם להוכיח את זה פורמלית, כל אחד בדרך שלו.
כן.
אבל בואו רגע נניח את זה על שולחן ונגיד שזה נכון. אז, ואז מה שקרן אומרת, אז יש לנו את השטחים האלה שהם בעצם הולכים וקטנים, קטנים גם לאפס, ואנחנו לוקחים אותם בסימנים מתחלפים, אז בעצם מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים, אם אני מבין נכון, שאם אני אסתכל על האינטגרל של סינוס X בריבוע, בין אפס לבין שורש פאי N, ש-N הוא מספר טבעי, רק עד ספציפית עד המספרים האלה, אני אקבל בעצם סדרה, סדרה שהאינדקס שלה הוא N, סדרה שהיא בעצם סדרת סכומים חלקיים של טור לייבניץ. כלומר, היא סדרת סכומים חלקיים של משהו מהצורה מינוס אחד ב-N, כפול משהו שמונוטוני יורד ל-F, שזה השטחים. אוקיי, כלומר, אז נגיד שעכשיו אנחנו יודעים, בגלל שזה טור לייבניץ שזה מתכנס, אז בעצם מה קיבלנו? קיבלנו שהאינטגרל של סינוס X בריבוע, בין 0 לבין שורש פאי n, זה כש-n שואף לאינסוף, מתכנס.
נכון.
זה כל מה שקיבלנו.
כן.
האם אבל... זה אומר שהאינטגרל מתכנס?
זהו, אז זו שאלה טובה, אז אנחנו צריכים רגע להיסגר על ההגדרה, כי נכון, מה ההגדרה אומרת לי? ההגדרה אומרת לי לבדוק גבול רציף, נכון? כשנגיד פה אנחנו באינסוף, כן? כש-r הולך לאינסוף, נגיד אני מסתכלת מהאינטגרל מ-0 עד r ושולחת את r לאינסוף, לבדוק את הקיום גבול של הדבר.
זה מה שצריך לקרות.
כן, מה שאנחנו עשינו עכשיו בעצם הסתכלנו על סדרה ספציפית של נקודות, נכון? כאילו הסתכלנו מהן על Rn כזה, ושRn היה מהצורה שורש פאי n, נכון? ואותו שלחנו לאינסוף. אז הפריורית לא סיימנו, נכון? כי כאילו...
כן, למה אפשר להסיק שהגבול קיים רציף, אם רק על סדרה ספציפית הוא קיים?
זה גם מסוכן, צריך להיזהר עם הדברים האלה, כי למשל עם סינוס X, גם הייתי יכולה ללכת על מחזור שתי פאי, כל פעם קפיצות של שתי פאי, לקבל שהאינטגרל הוא אפס, ולחשוב שניצחתי, אבל אני יודעת שממש לא ניצחתי, הגבול לא קיים, נכון? לא עשית בזה כלום, רק מצאת סדרה שעליה זה נותן משהו.
סדרה ספציפית, כן.
נכון. אבל אנחנו, במקרה הזה, כן יכולים להתגבר על זה, למרות שבדקנו רק על סדרת נקודות ספציפית מאוד, מהצורה שורש פאי N, אנחנו עדיין יכולים להתגבר על זה, כי יש פה איזושהי תכונה מיוחדת, שהיא לא קורית תמיד, אבל מה, אולי ננסח את זה כטענה, אוקיי? אז הטענה אומרת את הדבר הבא. נניח ויש לנו סדרה של נקודות, TN או RN, לא משנה איך קראתי לזה קודם, אז נגיד, TN סדרה של נקודות שהולכת לאינסוף, אוקיי? ומה אני יודעת? אני יודעת שבין כל שתי נקודות עוקבות, בין TN ל-TN ועוד אחד, הפונקציה שלי שלה אני רוצה לעשות אינטגרל, היא שומרת סימן, אוקיי?
אוקיי.
ואז אני רוצה להגיד, אוקיי, אז במקרה הזה נניח ואני עכשיו מוכיחה שהאינטגרל מ-0 למשל עד TN, כן? הוא מתכנס.
כשאין
שואף לאינסוף. אזי במקרה הזה, זה באמת גורר את ההתכנסות של האינטגרל המקורי.
הבנתי. כלומר, במקרה הספציפי הזה, שהסדרת נקודות שבחרנו, היא לא סתם סדרת נקודות, אלא היא סדרת נקודות כזאת, ששואפת לאינסוף, ובין כל שתיים, הפונקציה שומרת סימן, ועל הסדרה הספציפית הזאת, יש לנו התכנסות, אז אפשר להסיק התכנסות באופן כללי של האינטגרל.
נכון.
אוקיי, אז זה ממש, כאילו, אוקיי, זו טענה שאני לא חושב שאנחנו אומרים אותה בשום מקום, אבל היא נחמדה.
היא נחמדה, ולמעשה זה לא פעם ראשונה שאנחנו נחשפים אליה בווריאציה, אולי יש אחת ואחד, אבל למעשה יש טענה מאוד מאוד מקבילה, וגם אותה הוכחה תעבוד, רק תמיר הוא סכום באינטגרל, ובאמת היא אומרת את אותו דבר בעצם.
עבור טורים.
עבור טורים, על בלוקים של כאילו אינדקסים שבהם הסדרה שאומרת סימן.
כלומר שאפשר ככה לשים סוגריים על הטור, כל עוד בתוך הסוגריים יש את אותו סימן.
בדיוק.
אז שוב, מי שעוקב אחרי הפודקאסט וזה, אני מקווה שקצת ככה מבין את ה... לאט לאט מבין יותר טוב את הקשר הזה, אז אנחנו לא מוכיחים את הטענה הזאת שקרן עכשיו אמרה, והיא בהחלט משהו שדורש הוכחה, היא לא הוכחה מסובכת בכלל, והיא שימושית בכל מיני מקרים. אז במקרה, אז כאילו, אולי שווה כבר להגיד שהמצב הזה שבו יש לנו התכנסות של האינטגרל על איזושהי תת סדרה, על איזושהי סדרה בעצם, זה יכול לגרור התכנסות של האינטגרל המקורי, באופן כאילו, ההתכנסות האמיתית של האינטגרל, כשהפונקציה למשל היא שלילית.
נכון.
לא רק בגלל הטענה שאמרנו עכשיו שהיא גם תהיה נכונה במקרה ההוא, אלא כי יש גבול במובן הרחב, אז ברגע שיש גבול על תת סדרה זה מספיק.
נכון.
אבל עכשיו יש לנו מצב שהפונקציה היא לא בהכרח היא שלילית, ועדיין, הנה, על סדרה מספיק חכמה של נקודות, אם הצלחנו לעשות משהו, אז האינטגרל מתכנס.
כן, זה נחמד, זה באמת, באמת עשוי לעזור. אז אוקיי, אז יש את העניין הזה, אז נתנו דוגמה לאיך להבין את זה כמו לייבניציות בהקשר של פונקציות, ומה שעשינו כל פעם, נכון, הקטנו את הרוחב של הגבעות, קראנו לזה, או את הזמן, משך הזמן הלך והתקצר. אבל אפשר באותה מידה להחליט שאני לא מסתכלת על סינוס של פונקציה כזו שגורמת לזמן להתקצר, אלא אני יכולה להחליט שאני אקטין את השטחים בזה שאני מקטינה את הגובה של הפונקציה באיזשהו מובן. טוב, מקטינה אם אני מסתכלת על החיובי ומגדילה את השלילי, אבל כן, אני מסתכלת למשל על סינוס X, שהוא ישחק את זה שזה מחליף סימן, וכופלת את זה באיזושהי פונקציה G, שהיא כזאת מונוטונית, יורדת לאפס.
כן, נגיד מונוטונית, ואז שוב, אולי, כן. אולי זה אפילו יותר אינטואיטיבי, ובציור אנחנו כן. נקבל מין גבעות כאלה שהרוחב שלהם הוא קבוע,
נכון.
הסימן מתחלף, אבל הגובה, כלומר המרחק מאפס, איך שהוא קטן וקטן. אז עדיין נקבל, שוב, נעשה את אותו טיעון כמו קודם, ניקח את האינטגרל רק עד הנקודות, עכשיו זה יהיה פאי אין,
כן.
כל פעם השטחים בערך מוחלט, השטחים בערך מוחלט יהיו סדרה ששואפת לאפס, הסימנים מתחלפים, טור לייבניץ מתכנס, ושימוש בלמה שעכשיו ציינו, תגיד לנו שהאינטגרל מתכנס גם באופן כללי.
נכון. אז זה עוד דרך שאפשר.
אוקיי, מגניב. אז זה באמת ככה, איזושהי, באמת, הדוגמה הראשונה בטורים שמתכנסים בתנאי את הזאת, שם היה להם שם, טורי לייבניץ וזה, באינטגרל אין לנו בדיוק שם לזה, צריך לחשוב איך לנסח, כי זה, בסדר, זה דוגמה מאוד ספציפית מה שנתנו עכשיו, ואני חושב שזה איזושהי דרך להבין. בואו רק נגיד מילה אחת, נגיד שכל מה שאמרנו עד עכשיו רק מראה שהאינטגרל הזה של סינוס X בריבוע, או של G של X כפול סינוס X שג'י מונוטונית יורדת לאפס, כל מה שהוכחנו זה שהאינטגרל הזה מתכנס.
נכון.
אנחנו טוענים אבל יותר מזה, אנחנו טוענים שהוא מתכנס בתנאי, כלומר נכון. אנחנו טוענים שאם נשים ערך מוחלט,
זה כבר לא,
לא יתכנס. נכון. זה קצת יותר מורכב, כלומר זה לא לגמרי ברור, לא מהטיעונים
שעברנו עכשיו. לא ענינו על השאלה הזאת באמת, לא בדקנו את זה, אבל אתם מוזמנים לבדוק ולנסות.
כן, שווה לבדוק ולראות שזה באמת איכשהו דוגמה ראשונית, נראה לי, לאינטגרל שמתכנס בתנאי.
כן, מה שהופך אותו אולי מעניין, נכון?
כן,
דוגמה לגמרי. לאינטגרל שלא מתכנס בהחלט ומתכנס בתנאי.
לגמרי. אוקיי, אז בעצם אנחנו רואים את הדבר הבא, שאנחנו לא מנסחים איזשהו מין אינטגרל לייבניץ או משהו כזה דומה לטורים, רק נתנו את זה בתור דוגמה. ואם נזכר שנייה בטורים,
כן.
אז אחרי שראינו את הטורי לייבניץ המאוד ספציפיים האלה, שסימנים מתחלפים וסדרה מונוטונית, אז הגענו בעצם בטורים לשני מבחני התכנסות, מבחן אבל ומבחן דיריכלה, להתכנסות של טורים, שמדברת על התכנסות של, של טור של מכפלה. שהיא בעצם איכשהו נתנה משהו קצת יותר כללי, כלומר מקרה פרטי של המבחנים האלה היה טורי לייבניץ. ויש לנו בעצם, זה בעצם בטורים וגם באינטגרלים, זה הכלי המרכזי שאנחנו לומדים לחקור התכנסות בתנאי של פונקציות. אוקיי, נכון שזה מדבר על, על מכפלה של פונקציות, אבל הרבה פעמים אפשר להגיע למצב הזה.
כן, אפשר בכוח.
כן, ובגלל שזה הכלי המרכזי, אז אנחנו רוצים שנייה, וזה לדעתי אולי ככה רוב הבשר פה בפרק, זה לדבר בעצם על שני הקריטריונים האלה, שני מבחנים.
המפוארים שציינו מקודם.
שאמרנו שהם מפוארים.
כן.
אז מה שחשבנו לעשות, כאילו, לפני שאנחנו ננסח ככה את מבחן ההתכנסות הזה, מה שלא עשינו עד עכשיו, אבל נראה לנו שעכשיו הוא קצת שווה לעשות אותו, זה להגיד שתי מילים ככה רקע, היסטוריות על אבל ודיריכלה, שני החבר'ה האלה שכבר נפגשנו איתם בחדווה אחד.
כן, אולי אני אלמד משהו, אני מושג בהיסטוריה.
כן, אז אני אסתייג רגע לפני שאני ככה אתן, אספר פה קצת סיפורים, אבל אני אסתייג שהכל מבוסס על מחקר די שטחי שעשינו, אז...
אתה יכול גם לעבוד עליי ואני אאמין. אתה יכול גם לעבוד עליי ולהאמין, הכל בסדר.
בסדר, לא, אני רק אומר לצופים ולאבל ודיריכלה ויורשיהם,
סלחו לנו,
אבל נגיד ככה, שניהם היו מתמטיקאים שעבדו בתחילת המאה ה-19, אבל נולד ב-1802, דיריכלה ב-1805, אבל היה מתמטיקאי נורווגי, שלמעשה, אני לא הכרתי את זה, אני מודה, למרות שלמדתי אלגברה, התרומה המרכזית שלו הייתה באלגברה, והוא בעצם, הבעיה שהוא עבד עליה, אני עדיין לא מגיע לקריטריון שאנחנו מדברים עליו, אבל הבעיה שהוא עבד עליה היא בעיה שהייתה קלאסית בזמנו, של האם אפשר למצוא נוסחה לפתרון של משוואה ממעלה חמישית. אוקיי, מי שזוכר אולי מהתיכון, יש לנו משוואות ריבועיות, אז יש נוסחת שורשים שמוצאת להם פתרון, יש נוסחה גם למעלה שלישית, למעלה רביעית, והייתה שאלה פתוחה, האם אפשר לעשות את זה למעלה חמישית? אוקיי, ספוילר, התשובה היא לא, אי אפשר, והוכיחו שאי אפשר. זאת הייתה הבעיה שהוא עבד עליה, במקביל למתמטיקאי אחר בשם גלואה. וכדי לפתור את הבעיה הזאת, אז אבל, במקביל, דרך אגב לגלואה, המציא ממש תחום חדש, שהיום הוא קלאסי ובסיסי מאוד במתמטיקה, באלגברה, שנקרא תורת החבורות. יכול להיות שמי שלומד את הקורס הזה עוד לא מכיר את זה, אבל תאמינו לי שאתם תשמעו על זה.
כן, אין ברירה.
כן, שומעים את הייאוש מה...
כן, כל אחד מה שהוא אוהב.
אני מודה שאותי זה קצת הפתיע, כי אני חושב שהרבה אנשים מתמטיקאים יחשבו שתורת חבורות מיוחסת בעיקר לגלואה, אני לא יודע, אולי רק אני, לא ידעתי שאבל הייתה לו כזאת תרומה בתחום הזה.
כן.
אבל כן, זה מוביל אותנו ככה לסיפור הטרגי יותר שלו, שהוא, נגיד שהבחור מת בגיל 26 משחפת, שזה די מוקדם, אפילו ביחס לתקופה ההיא, מה שאומר שהוא לא הספיק לעשות הרבה שנים של עבודה מתמטית, ועדיין במעט שנים האלה נאמר עליו איזשהו ציטוט של מישהו שהוא השאיר למתמטיקאים עבודה ל-500 שנה.
טורף לגמרי, תשמע.
הבחור עבד מאוד יפה, והיה לו עוד כל מיני סיפורים טרגיים בדרך מכתבים שלו התפספסו, וקושי לא ראה אותו, וגאוס לא ענה לו, וכל מיני דברים כאלה, ממש עצובים, דברים
שהוא עצב. ממש טרגדיה.
נפלו בין הכיסאות.
כן.
אז זה קצת רקע ככה על אבל, נראה לי ש...
אז אוקיי, אז הוא עושה את כל זה, אבל איך זה קשור לקריטריון?
נכון, אז... לגבי המבחן התכנסות שעליו אנחנו מדברים, אז אני אגיד שזה לא אחת מהתוצאות הגדולות שלו או המפורסמות שלו.
כן.
מבחינת מוטיבציה הוא הגיע לזה גם ממקום של, הוא עבד על השאלה הזאת של לפתור משוואה, האם יש פתרון למשוואה עם מעלה חמישית, איכשהו התגלגל לביטוי שדומה לבינום, ביטוי מהצורה 1 ועוד X, כל זה בחזקת אלפא, כשאלפא רציונלי. אם מנסים לפתח לזה משהו כמו בינום, מגיעים לטור אינסופי של מספרים, ומשם איכשהו התגלגל לשאלה של בוא נמצא איזשהו מבחן התכנסות לטורים. שוב, והוא ניסח את זה, אם תחפשו באינטרנט את אבל טסט, את מבחן אבל, אתם תמצאו את המבחן כמו שהוא מנוסח בחדווה אחד לטורים. כך הוא התגלגל לזה.
אוקיי.
וזה מעניין לשים לב שכמה שאנחנו שמים את המבחנים האלה ביחד, כי הם באמת מאוד דומים.
זהו, זה נראה כאילו הם היו חברים, כאילו.
כן, אבל על פניו...
התחלקו, אמרו, אתה תיקח את החסומה, אני אקח את הגבול, הולך לאפס, ולא נסגור פרויקט, כאילו.
לגמרי, כן. אז ככה זה באמת נראה, כאילו, הם נורא דומים, אבל מהמחקר השוב השטחי שאנחנו עשינו, לא נראה שיש שום קשר בין שני החבר'ה האלה, ובטח לא בין שני המבחנים האלה. כלומר, הם באו באופן עצמאי, כנראה, בלי קשר.
טוב, זה יכול לקרות, נכון? אנשים עובדים.
כן, יכול להיות. אז ככה הוא הגיע לזה, ו... דיריכלה היה מתמטיקאי עם סיפור קצת פחות טרגי, מתמטיקאי גרמני, שאם נדבר טיפ-טיפה על התרומה שלו, אז אנחנו ראינו כבר בקורס הזה, ואפילו בחדווה אחד, את פונקציה דיריכלה, שהיא פונקציה ככה שמשתמשים בה לכל מיני דוגמאות נגדיות. הוא עבד גם על מושג האינטגרל, צריך להגיד, מושג האינטגרל היה קיים בתקופה הזאת, ניוטון ולייבניס היו הרבה לפני, אבל רימן היה אחרי, כלומר, מושג האינטגרל באותה תקופה לא היה מנוסח ריגורוזית כמו שאנחנו למדנו בקורס. ומיוחס לדיריכלה באיזשהו מקום שהוא איכשהו המתמטיקאי הראשון שהגדיר את המושג המודרני של פונקציה כמו שאנחנו חושבים עליה, כלומר שהתאמה חד ערכית של מספר למספר אחר, שזה משהו שאולי לנו היום נראה מאוד טבעי, אבל מסתבר שלפני זה חשבו על פונקציה יותר כאיזשהו ביטוי אנליטי ולא ביטוי אלגברי או ביטוי אנליטי ולא בהכרח כהתאמה של כל מספר למספר שלא צריך להיות שום קשר ביניהם, וככה נולד באמת אולי המושג הזה של פונקציה דיריכלה שאנחנו משתמשים בה היום. אז העבודה של דיריכלה הסתובבה סביב משהו שנקרא טורי פוריה, שאנחנו נלמד בקורס בהמשך, וגם שם יש סיפור עם טורי מספרים, ומשם הוא הגיע לשאלה הזאת של באמת התכנסויות של טורים, ואיך אפשר לבדוק, וכך הוא הגיע למבחן שלו. זה ככה קצת רקע על...
האמת שזה נחמד לשמוע קצת על הרקע, תמיד אנחנו משתמשים במשפטים האלה כמתנה מהאל ולא...
כן, לגמרי, יש אנשים מאחורי זה, והאמת שאני ממליץ לאנשים קצת לקרוא בוויקיפדיה, הסיפור של אבל באמת סיפור עצוב.
כן, כואב לי הלב עליו.
כן, כואב הלב.
אבל בסדר, אבל לפחות אנחנו משתמשים בקריטריון שלך לא מעט, כן? אז בואו רגע ננסח בכל זאת את שני המשפטים.
נחזור לעניין.
כן, אז בכל זאת, למרות שהם עשו את זה באופן בלתי תלוי, יש תכונות משותפות. אוקיי, אז המשפט אומר את הדבר הבא. יש לי שתי פונקציות, F ו-G, שתיהן מוגדרות, נאמר, אמרנו שאנחנו בקטע אינסופי, נגיד 0 אינסוף ל-R. אחת מהן גזירה ברציפות, F נגיד גזירה ברציפות מונוטונית, והשנייה G היא רציפה. אוקיי, זה שתי ההנחות שמשותפות לשני הקריטריונים. אז עכשיו אבל אומר את הדבר הבא. אם בנוסף אנחנו יודעים שאינטגרל של G מ-0 עד אינסוף מתכנס, והפונקציה F, אותה פונקציה שהייתה גזירה ברציפות ומונוטונית, אם אנחנו יודעים שהיא גם חסומה, אז האינטגרל של המכפלה F כפול G מ-0 אינסוף מתכנס. אוקיי? זה אבל. דיריכלה אומר שאם אנחנו יודעים שהגבול של F, של הפונקציה גזירה ברציפות ומונוטונית, אם הגבול שלה באינסוף הוא 0, כן? והאינטגרל 0 עד X של G, כלומר כפונקציה של X, הדבר הזה חסום ב-0 אינסוף, אז אפשר להגיד שהאינטגרל מ-0 עד אינסוף של מכפלה F כפול G הוא מתכנס. שוב, אני אדגיש, ניסחנו את זה לאינסוף, זה נכון גם לאומגה שהיא סופית.
כן, יכול להיות נקודה בעייתית סופית.
זה לא המקרה היחידי, זה רק סתם לשם פשטות. וגם פה באבל ודריכלה, נכון, אז יש טרייד-אוף, כאילו, אז בדריכלה צריך לדעת יותר על הפונקציה, הגזירה ברציפות המנותית, צריך לדעת שגם הגבול שלה באינסוף הוא אפס, ועל האינטגרל של ג'י קצת פחות, רק שזה חסום, לא צריך לדעת משהו על הגבול, ובאבל אתה צריך לדעת שהגבול קיים של, של ג'י, אבל פחות אלף, רק שהיא חסומה. כן, זה המשחק, כאילו. אז... אוקיי, אז כמו שאמרת, עושים חיפוש בגוגל ולא מוציאים, כאילו,
לא מוציאים את הקריטריון מנוסח ככה. כנראה שבספרים וזה כן, אבל לא.
אז כאילו אנחנו, ואנחנו מכירים את אבל ודריכלה של טורים, אז באמת אולי זה טבעי להגיד, אז אולי פשוט מוכיחים את הדבר הזה עם אבל ודריכלה, ואז אולי אין צורך לנסח את זה מחדש, יכול להיות, למרות ש... בהרצאות, נכון? איך אנחנו מוכיחים את זה בחד ושתיים, אנחנו לא משתמשים, אנחנו לא עושים רדוקציה לתורים, ואז משתמשים בקריטריוני ארבע ולדריכלה, אנחנו כן משתמשים באותה טכניקה של הוכחה של הקריטריונים שראינו בחד ואחד, מה שנקרא למה של בונה, כן?
נכון.
ככה אנחנו מוכיחים את זה, שזה נותן לנו איזשהו ביטוי לאינטגרל של מכפלה, מערב בתוכו אינטגרציה בחלקים, אז עכשיו, מאיפה את אומרת שזה דומה? כאילו, חד ואחד לא היה אינטגרציה בחלקים, מה הקשר? אז כן, אז מה היה...
אז באמת, בחד ואחד, אז שוב, אנחנו לא ננסח הכל, אבל הניסוח הוא מאוד דומה, תחליפו אינטגרל בסכום, ואת F בסדרה ואת G בסדרה, התנאים הם כמעט אותו דבר, חוץ מזה שאין דבר כזה, גזירה ברציפות ודברים כאלה, אבל באמת, בחד ואחד, הוכחנו את שני הקריטריונים האלה, באמצעות איזושהי טכניקה של סכימה, שנקראת סכימה בחלקים. אולי לא שמנו על זה דגש יותר מדי, אבל זה כן יהיה מעניין, אני חושב, בשביל אנשים מסוימים, לחזור עכשיו אחורה, ולהסתכל מה זה סכימה בחלקים. זה איזשהו מין טריק, סכום כזה, שלוקח סכום של מכפלה ומפצל אותו.
כן, מכפלה מצורה ספציפית כזאת, שמערבת הפרשים גם כזה.
בדיוק, ואם אנחנו חושבים על סכימה בחלקים, אם אולי לחלק מכם זה מזכיר את המילה אינטגרציה בחלקים, אז זה לא סתם, זה באמת, יש דמיון בין שני הדברים האלה, רק שבעולם של סדרות, את מושג הנגזרת במרכאות, אנחנו מפרשים כהפרשים. אם יש לנו סדרה AN, אנחנו יכולים להסתגל לסדרה את ההפרשים, AN ועוד אחד פחות AN. איכשהו זה משחק את התפקיד של הנגזרת, יש עוד איזה סיפור מעצבן קצת עם התנאי שפה, מה קורה בסוף ובהתחלה, בסדר, אבל עם קצת עבודה ודמיון מודרך, אפשר להגיע להבנה הזאת של אוקיי, סכימה בחלקים ואינטגרציה בחלקים, זה שתי שיטות.
כן, כאילו במורות. באינטגרציה בחלקים אנחנו מסתכלים על אינטגרל של U כפול V-Tag, נכון? כן, של איזושהי פונקציה ונגזרת שלה, וגם פה בסכימה בחלקים, מסתכלים על סדרה כפול איזושהי סדרת הפרשים.
בדיוק, אז שם זה יהיה סכום של, במקום אינטגרל זה יהיה סכום של AN כפול BN פחות BN מינוס 1.
בדיוק.
משהו כזה, פלוס דברים של בסוף ובהתחלה. אז מה שאני מנסה להגיד זה שבכך הוכחנו את זה בחדווה 1, עם הטכניקה הזו של סכימה בחלקים, ובחדווה 2, בתנאים שקרן ניסחה, אז אנחנו מוכיחים את זה בהרצאות, עם משהו שנקרא למשל בונה, שבתוכו מחביא בעצם אינטגרציה בחלקים. אז זה איזשהו סוג כבר של דמיון, או למה אנחנו מרשים לעצמנו להגיד שזה איזושהי הכללה של המשפט, בגלל שאותה טכניקה פחות או יותר, כשהיא מיוסמת לעולם של אינטגרלים, מאפשרת לנו להוכיח אותו.
נכון.
מה שמעניין אבל כן לדבר, באמת זה מה שקרן שאלה, זה בעצם, האם אפשר להוכיח, וזה משהו שלא מופיע בהרצאות, האם אפשר להוכיח את משפטי אבל ודריכלה להתכנסות של אינטגרלים, ממש על ידי שימוש במשפטים האלה לתורים.
נכון.
והתשובה היא כזה, בוא נגיד כן כרגע, התשובה היא כן, והאמת שזה ממש נחמד, וזה אפילו מאפשר לנו לוותר על אחת מההנחות. בהנחה של המשפט שקרן ניסחה, אז אנחנו מדברים על זה ש-F היא גזירה ברציפות.
נכון.
ואוקיי, צריך את זה כשעושים אינטגרציה בחלקים, אני אזכיר לחלק מכם שבתוך ההוכחה, אבל אם אנחנו לא הולכים ללכת בדרך הזאת, אז אפשר האמת לוותר על ההנחה הזאת. ורק לדרוש ש-F היא מונוטונית.
כן, כי גם בסדרות, מה זה אומר גזיר ברציפות?
כן, בדיוק, אין לזה בדיוק.
שזה נוכל לוותר על זה, כן.
אז אני חושב, מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה בעצם לנסות לתת הוכחה, לא מלאה לחלוטין,
אוקיי.
אבל יחסית טובה, למבחן אבל, להתכנסות אינטגרלים, בשימוש במבחן אבל לתורים. אוקיי, אז יהיו פה כמה שלבים בהוכחה הזאת. כרגיל אני אומר, להוכיח משהו ככה בפודקאסט בלי לוח זה קצת קשה, אז אני מאוד ממליץ למי שככה זה מעניין אותו, לקחת דף ולנסות לעקוב אחרי הסימונים שאנחנו ככה נגיד בעל פה.
סבבה.
אבל
אין לי דף.
יכול להיות ניסוי מעניין.
זה לא נורא. אבל טוב, אז רגע, אז אתה אומר, אתה רוצה עכשיו להוכיח את התכנסות, כאילו קריטריון התכנסות לפי אבל של אינטגרלים, נמצאו טורים. אז אם אני מבינה נכון, השלב הראשון הוא בכלל לעבוד עם איזה שהם סדרות.
כן, אז נכון? אנחנו צריכים טור, נכון?
כן, נכון.
יש לנו כרגע שתי פונקציות כן. FG, אנחנו רוצים, שורה התחתונה, אנחנו רוצים להוכיח שהאינטגרל מ-0 עד אינסוף של F כפול G מתכנס.
כן.
זאת המטרה שלנו.
נכון.
יש לנו F שהיא חסומה, יש לנו G שהאינטגרל שלה מתכנס. אנחנו קודם כל צריכים איזה שהם טורים לעבוד איתם, כדי בכלל להשתמש במבחן אבל לטורים.
נכון.
אוקיי, אז דבר ראשון שאני אגיד, ככה, F שלנו היא פונקציה חסומה ומונוטונית, בואו נניח לרגע שהיא גם אי שלילית. אוקיי? אני טוען שאפשר לעשות את זה, כי היא חסומה, אפשר פשוט להוסיף לה איזשהו קבוע, זה לא ישנה שום דבר בהתכנסות של האינטגרל.
כן.
אז בואו נניח לרגע שהיא אי שלילית, זה יעזור לנו. G היא פונקציה רציפה, עם אינטגרל מתכנס.
אוקיי.
אז הדבר הראשון שנעשה, זה ננסה לנסח את הסדרה הבאה. ניקח סדרה של נקודות, Tn, ששואפת לאינסוף.
אוקיי.
סדרה מונוטונית לצורך העניין, ששואפת לאינסוף. ככה שבין כל שתי נקודות כאלה, G שומרת סימן.
אוקיי.
בואו ניקח סדרה כזאת.
אוקיי, לקחנו.
ואז נסתכל על הסדרה, נקרא לה xn,
אוקיי.
שהיא האינטגרל בין tn ל-tn ועוד אחד של g.
סבבה.
אוקיי, זאת הסדרה שלי.
אין בעיה.
אם ננסה לסכום את כל הסדרה הזאת, נסכום את הסדרה הזאת מהאיבר x1 עד האיבר, לא יודע, xn גדול,
כן.
נקבל בעצם סכום של אינטגרלים.
על תתי קטעים כאלה.
על תתי קטעים שהם ככה חופפים.
נכון, עוקבים. עוקבים.
כלומר, נקבל את האינטגרל מ-0 עד tn גדול נכון. של g.
נכון.
עכשיו, האינטגרל של G מתכנס, כלומר שגם אם גם האינטגרל מ-0 עד T רציף,
נכון.
מתכנס כש-T שואף לאינסוף, לכן בפרט, האינטגרל מ-0 עד TN, כש-N שואף לאינסוף, מתכנס.
זה פשוט היינה, נכון?
פשוט ממש היינה, בחרנו סדרה ספציפית על, על משהו שמתכנס, ולכן הסדרה שלנו XN זאת סדרה שהטור שלה, שזה האינטגרל מ-0 עד TN, מתכנס.
יפה.
אז יש לנו כאן סדרה עם טור מתכנס, זאת אחת ההנחות, של קריטריון אבל לטורי. יש לנו סדרה עם טור מתכנס, יפה. XN.
יופי.
הדבר הבא שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים סדרה נוספת, אז אנחנו צריכים שהיא תהיה מונוטונית וחסומה, אבל לפני זה רגע בואו נבין מה אנחנו רוצים שיקרה בסוף. אנחנו רוצים איזושהי סדרה YN, כך שאם נכפיל אותה ב-XN,
ונסחום.
ונסחום, נכון. נקבל את האינטגרל של F כפול G.
נכון.
כרגע יש לנו את XN, שזה האינטגרל של G.
נכון.
אז מה ניקח את YN להיות? YN ניקח אותה להיות האינטגרל על אותם קטעים, האינטגרל מ-TN עד TN ועוד 1 של F כפול G,
נכון.
חלקי האינטגרל מ-TN עד TN ועוד 1 של G.
כאילו בכוח אנחנו עושים.
שזה בדיוק, עושים ואז חלקים. אם כאילו נכפול ב-XN, נקבל כן. בדיוק את האינטגרל של המכפלה.
נכון. יופי.
אוקיי, אז יש לנו
רק,
את YN.
רק אולי אני אגיד משהו, אתה מחלק באינטגרל של G. אז
אוקיי, נכון, אולי חילקנו באפס.
אז שימו לב מה עושים, תנסו לחשוב, אם זה אפס, אז אולי זה מצב הרבה יותר סבבה, אז תנסו
נכון,
לחשוב.
נכון, אז הפריורית באמת יכול להיות שחילקנו פה באפס, אני משאיר את הפרט הזה כן. בשבילכם לטפל בו.
זה פרט שאפשר להתגבר עליו.
אפשר וזה... להתגבר עליו, זה חתיכות, אזורים שבהם הפונקציה היא ככה אפס זהותית, אפשר לזרוק אותם, אבל
בסדר.
צריך להתגבר על זה. בואו נניח לרגע הזה שהיא לא מתאפסת זהותית.
אז עכשיו יש לך סדרה, נכון?
אז יש לי את YN, כן, אני אגיד שוב, זה האינטגרל מ-TN עד TN ועוד 1 של F כפול G, חלקי האינטגרל מ-TN עד TN ועוד 1 של G. Okay. אני טוען שני דברים, שהסדרה הזאת חסומה, ושהיא מונוטונית יורדת.
אוקיי.
Okay. אוקיי? Okay? את שני הדברים האלה אנחנו משאירים לכם, אבל כל מה שצריך להשתמש זה חסם מאוד מאוד פשוט של האינטגרל על הקטע הסגור הזה, TN עד TN ועוד 1 של F כפול G, לחסום אותו על ידי F בתחילת הקטע כפול האינטגרל של G, מלמעלה, וה-F בסוף הקטע כפול האינטגרל של G
כאילו
מלמעלה.
כאילו להיפטר מה-F איכשהו ולהישאר רק עם האינטגרל של G שהתכזז עם המכנה, כאילו.
בדיוק. ובזה פשוט אנחנו רק משתמשים בזה ש-F היא מונוטונית.
בסדר.
אוקיי, אז שוב, היא מונוטונית והיא...
אבל לא השתמשנו בזה שהיא חסומה.
בזה שהיא חסומה אנחנו משתמשים. היא מונוטונית וחסומה על זה ש-F חסומה.
שלהראות שהסדרה גם חסומה.
שהסדרה YN חסומה.
סבבה, אוקיי, אני איתך, אוקיי.
אוקיי, אז שני הפרטים האלה אתם משלימים לבד, ושוב, יש לנו עכשיו ממש את המצב של קריטריון אבל לטורים, כלומר, XN, סדרה שהטור שלה מתכנס, YN, סדרה מונוטונית שואפת ל... סדרה מונוטונית וחסומה, סליחה, זה מספיק.
נכון.
אז מקריטריון אבל לטורים אנחנו יודעים שהטור מתכנס. הטור של המכפלה XN כפול YN, כלומר, הטור של המכפלה מתרגם להיות האינטגרל מ-0, אז סכומים החלקיים בוא נגיד,
כן.
מתרגם להיות האינטגרל מ-0 עד TN של F כפול G.
כן.
אז זה... כלומר, אנחנו יודעים שהאינטגרל מ-0 עד TN של F כפול G, זה משהו שמתכנס כשN הולך לאינסוף.
אז כביכול אנחנו בבעיה.
אז אוקיי, נכון? אז, הרי זה הבעיה לעבור מטורים לאינטגרלים, כי קיבלנו רק את הצדרה, לא קיבלנו את הקבול הרציף שהיינו רוצים. אבל מה יכול לעזור לנו עכשיו?
זה ודאי, מה שיכול לעזור זה אם הקשבנו בתחילת הפרק.
בדיוק, אז בתחילת הפרק נתנו איזושהי למה ככה, ניסחנו איזושהי למה שאומרת שבמקרה מאוד מאוד מסוים, אם אני יודע ההתכנסות של האינטגרל על תת סדרה TN, אז אני יכול להסיק התכנסות של האינטגרל. וזה באמת המצב שיש לנו פה. כן. כי אם תבדקו שוב את ההנחות, אתם תראו שבין שתי נקודות, TN, TN ועוד אחד, הפונקציה FG שומרת סימן.
כן, פה F היא שלילית, אז...
F היא שלילית, ו-TN בחרנו נכון. ככה שזה יתאים ל-G. נכון. ולכן אנחנו חוזרים אחורה לאינטגרלים באמצעות הלמה, ומסיקים שהאינטגרל של F כפול G לא רק מתכנס על, כאילו, עד TN, אלא מתכנס עד T כש-T שואף לאינסוף, ולכן האינטגרל מתכנס, וזה בעצם מסיים את ההוכחה.
פגז, נשמע לי מדהים.
נשמע טוב, נכון?
לא, נשמע על הפנים.
כן, אה?
יש פה שקר מאוד קשה.
יש פה בעיה קשה.
כן, יש פה בעיה קשה. שוב, זה לא שקר, אפשר להתגבר על זה, פשוט לא הוכחנו.
נכון, אז אוקיי, אז מה שקרן נראה לי רומזת פה זה שההוכחה נשמעת נחמד, אם עקבתם, אם הבנתם פה ושם.
אם אני כותבת את זה במבחן, אני מרגישה שאני מטורפת.
כן, זהו.
אבל יש לי פה משהו פה שהנחתי כמעט הפתרון.
אוקיי, מה שאנחנו אומרים פה בכוכבית זה יש פה טעות, ההוכחה שאנחנו עכשיו אמרנו. יש פה טעות במובן שיש פה מעבר לא מוצדק.
לא מוצדק, זהו, צריך...
יותר מזה, הוא לא מוצדק והוא גם לא נכון.
כן, צריך...
יש פה משהו לא נכון בהוכחה. אז חשבנו שזה יהיה נחמד בתור אתגר ככה לתת למאזינים לנסות למצוא את הטעות בעצמם.
ולנסות גם להתגבר עליה.
ולנסות להתגבר עליה. אז אני רק אגיד שמי שמכם ימצא את הטעות, או יחשוב שהוא ימצא את הטעות, אנחנו נגיד כך. דרך אחת להתגבר על הטעות זה להוסיף עוד איזושהי הנחה, כלומר שהטעות הזאת לא קורה.
בדיוק.
ואז זה גם יהיה משפט נחמד, זה בלי גזירה ברציפות, אבל זה עדיין נחמד.
כן.
ולמעשה, גם בלי להוסיף עוד הנחה, אפשר להתגבר על הטעות הזאת, אבל זה מצריך קצת יותר עבודה וקצת יותר קשה. יותר מדויק, צריך לעשות פה. כן, אבל זה כן יהיה נחמד למאזינים, לנסות להבין איפה הדבר שאמרנו שהוא פשוט לא חייב להיות נכון.
נכון, זה טוב לבדוק את עצמנו שאנחנו...
כן, ונגיד שגם את דרך אגב את דריכלה אפשר לעשות את אותו דבר.
כן, לא אמרנו, לא התייחסנו את דריכלה, אבל כן.
אבל זה, שוב, אז מעבר לזה שזה עוד הוכחה, לראות עוד הוכחות לדברים זה נחמד, זה גם מוריד לנו הנחה, שזה באמת משהו, זה נתן פה משהו. כן. זה מוריד לנו את ההנחה של הגזירה ברציפות, שזה נחמד. שוב, הרבה מהפונקציות שאנחנו נתקלים בהם בחיים, הם כן גזירות ברציפות, אבל...
נכון.
אבל בכל זאת.
כן, ברחוב שאתה רואה זה מישהי גזירה ברציפות.
כן, הם בדרך כלל
גזירות. כן, הרוב גזירות ברציפות. טוב, בסדר, היה נחמד, היה מעניין מאוד. תודה רבה לפיר קרן.
תודה רבה, קרן.
תראה בשמחות.